כרך ב' ויקרא עמוד 127 קוף חף זין. מהו בעבודה איש אשר בו מום לא יקרב? בזוהר הקדוש אומר, וזו לשונו, איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום. רבי יצחק אמר שהטעם הוא משום שהוא פגום, ומי שהוא פגום אינו ראוי שישמש בקודש. והרי העמדנו שאדם הנמצא פגום אין בו אמונה, ופגם ההוא מעיד עליו שכן כהן שצריך להימצא שלם ובעל אמונה יותר מכל. עד כאן לשונו. ויש להבין, לפי זה, אדם שנברא באיזה מום, אם יש לו בחירה להגיע לאמונת השם, או חס ושלום, אין לו שום בחירה, והוא מוכרח להישאר בלי אמונה. נמצא האדם הזה, מה הוא צריך לעשות? האם אומרים לו, קודם כל אתה מוכרח להשתדל ללכת לרופאים, אולי הם יכולים לרפות אותך מהמום שבך, ואחר כך אתה תבוא ללמוד ענייני אמונה. הייתכן דבר כזה? אלא העניין הוא, כל דבר אנו לומדים בבחינת ענף ושורש. וזהו חלק הנגלה שבתורה. שכל מעשה המצוות ניתן לנו בבחינת ענף ושורש. וכשמדברים בבחינת הנסתר, היינו בבחינת הכוונה ולא מבחינת המעשה, אז מפרשים הכל בבחינת עבודה. כלומר, מה שנקראים מומים ופגמים, הוא לא בבחינת המעשה, אלא בבחינת הכוונה. ויש לדעת, מאיפה נמשכים הפגמים והמומים ברוחניות? אלא זה נמשך לנו בסיבת השבירה שהייתה. שאז ירדו ניצוצי קדושה בתוך הקליפות, ועל ידי הניצוצים האלו קיבלו הקליפות כוח להרחיק את האדם מעבודת השם. היינו, שנותנים לאדם תענוגים בעת שהוא עוסק בעל מנת לקבל תענוג, ואי אפשר לאדם לוותר על תענוג מה שהוא מקבל על כלים ותועלת עצמו, ולעסוק לשם שמיים. ובעת שעוסק בדברי השפעה, האדם מרגיש בכל המעשים האלו שאין בהם טעם וריח. וכשהוא מתגבר וכן עושה מעשים דה להשפיע, אבל עבודה זו היא לא עם כל האיברים, כלומר שלא כל האיברים מסכימים לעבודה זו, נמצא שהוא בעל מום. היינו, בעת שהוא עוסק בכוונה דה להשפיע, שהוא רוצה לעשות רק לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אפילו אחרי כל ההתגברות, נשארו כמה איברים שהם לא מסכימים עם עבודה זו. נמצא שהוא חסר איברים, שזה נקרא בעל מום בעבודת הקודש. וכל זה, היינו מה שאין האיברים מסכימים לעבודה זו, ומפני שהם מרגישים טעם פגם בעבודה דלהשפיע. אם כן, הם בעצמם, היינו אלו העובדים בעצמם, אומרים שאין שלמות בעבודה זו, אלא שכולה פגמים. אם כן, איך אפשר לומר שיש שלמות בעבודה, בו בזמן שהם בעצמם אומרים שיש פגם בעבודה? ואיך יכולה להיות עבודה עם פגמים, לתת זה לבורא? וזה דומה כמו בגשמיות. כשאדם נותן מתנה למלך, ורוצה להראות לו שהוא עבד נאמן, ויחד עם זה ליבו בא לאימו. היינו שיש לו איברים ששואלים אותו, מה יהיה לך מזה שאתה עובד בשביל המלך? האם אתה חושב שהמלך ישלם לך עבור זה שאתה עובד עבורו במסירות נפש? נמצא שהאדם בעצמו אומר שעבודה זו היא עבודה פגומה, וזה כמו שכתוב, אוי לה לאותה עיסה שהנחתום מעיד עליה שהיא רעה. אולם יש לשאול, ומדוע האדם בעצמו אומר שהוא פגום? התשובה היא, משום שחסרה לו אמונה. כי אם הייתה באמת לאדם אמונה בהשם, שהוא המנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב, והיה מאמין בגדלות השם ובחשיבותו, אז אי אפשר שתהיה איזו התנגדות מצד מישהו באדם. כי אנו רואים בטבע שלנו שהקטן מתבטל כלפי הגדול כנר בפני אבוקה, ואין לו שום בחירה. אלא כל עוד שלא נקבע בליבו שהוא גדול, אז שייך בחירה, היינו לבחור ולומר שהוא גדול. או על ידי עצמו שהוא משיג שהוא גדול, או על ידי אחרים שהם אומרים שהוא גדול, והוא נמשך אחרי דעתם. ולאחר זה כבר אין לו בחירה שתהיה לו היכולת לא להיבטל, אלא הוא נמשך כנר בפני אבוקה, ולשמחה גדולה זה יחשב לו אם יש ביכולתו לשמש את הגדול, ואין לו הנאה גדולה יותר מזה. ובאמור יוצא שכל מי שיש לו מום בעבודה, עבודתו היא פגומה. ומדוע היא פגומה? משום שאין לו אמונה בהשם שהוא מלך העולם ומנהיג את העולם בבחינת טוב ומיטיב. אחרת לא היה לו שום מום, מטעם כי כל האיברים היו מסכימים לשמש את המלך הגדול. וכיוון שאין לו אמונה בגדלותו של המלך, נמצא שהעבודה שלו עבור המלך היא פגומה. כלומר, היות שהעבודה שלו היא בלי טעם, לכן אין האדם יכול לעשות זאת בכל האיברים. נמצא שהעבודה שלו יש כמה מומים, או שמחוסר איבר, או שהאיבר לא מתפקד כמו שרגיל לתפקד מדבר שיש בו טעם. נמצא, מה שיש לאדם לעשות בזמן שהוא רואה שהוא בעל מום, אין לו עבודה אחרת אלא לבקש מהשם שייתן לו את כוח האמונה, שיהיה בידו כוח להאמין בגדלות השם. כלומר, שכל מה שהוא עושה, הן בתורה והן במצוות, הוא צריך לכוון שעל ידי מעשים אלו, שהוא עושה בבחינת את הרותא דנטטא, שהשם ייתן לו מלמעלה כוח להאמין בכל הלב את גדלותו יתברך, שאז תהיה שלמות במעשים שהוא עושה. כלומר, שבמעשה שהוא עושה תהיה לו מחשבה, דיבור, מעשה. היינו שכל דבר שלם יש בו ג' בחינות. א', המעשה, ב', מחשבה, שעל ידי המעשה ייתן לו השם כוח האמונה בגדלות השם, ג', דיבור, היינו תפילה. כי המחשבה גורמת לו שהוא יתפלל להשם, שזה נקרא דיבור ותפילה. וכפי ערך הרגשת חסרון האמונה, בשיעור זה נמדד שיעור התפילה. כי החיסרון, מה שאדם מרגיש ורוצה שהשם ימלא את חסרונו, זה נקרא תפילה. אולם, האדם בעת שהוא רואה לפי שכלו שהוא כבר התפלל להשם, והשם עדיין לא עזר לו, אז נאבד לו כוח התפילה. אבל, גם על זה, היינו שתהיה לו היכולת להתפלל, האדם גם כן מוכרח להאמין באמונת חכמים, ולומר, מה שאני רואה והשכל מחייב אותי, זה נקרא בתוך הדעת. אבל אני מוכרח להאמין למעלה מהדעת, למה שחזל אמרו, אמר רבי חמה בר חנינה, אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם חזק, ויאמץ לבך, וקווה אל השם. נמצא, שבלי אמונת חכמים, אין האדם מסוגל לעשות שום דבר שיהיה על דרך התיקון. הידוע, שדעת בלביתים הפוכה מדעת תורה, ומשום זה אין האדם יכול לעשות דרכים בדרך השם, אלא לפי מה שמקובל בין עובדי השם. ועיקר החיסרון הוא, כי בזמן שאדם עוסק בתורה ומצוות, והגוף לא מתנגד לו, היינו, שלא מביא לו מחשבות זרות, במצב הזה האדם לא חושב על האמונה שזה מה שחסר לו. היינו שתהיה לו הנאה מהמעשים שהוא עושה, כאילו שהשיג בגשמיות הון תועפות, שבטח הייתה לו התפעלות והתרוממות רוח מהשגת דבר חשוב, שכל העולם מחשיבים את זה, ואיזו הנאה הייתה לו אז. ואם האדם יאמין בזה שהוא משמש מלך גדול, מדוע אינו עכשיו מלא שמחה והתרוממות רוח מהדבר שבקדושה שהוא עוסק עכשיו? אלא הטעם הוא שבטח חסרה לו אמונה. לכן, אין לאדם להסתפק במועט, כי חסר לו עיקר ולא תוספת. ואם אין האדם שם לב לזה, בטח שהוא מוכרח להישאר במצב של כלל, שעובדים רק בבחינת המעשה. אולם לא לשכוח, כי מעשה בלי כוונה הוא כגוף בלי נשמה. אם כן, האדם צריך להתגבר ולהיות יוצא מכלל העובדים, אלא להיכנס בתור עובד השם בבחינת הכוונה לשם שמיים. והגם שאנו לומדים שהאדם צריך ללכת בקו ימין ולומר שאין הוא בעל חיסרון, אלא מה שיש לו הוא שמח בזה, אבל גם בקו ימין האדם צריך להיות בהתפעלות גדולה ובהתרוממות רוח, מטעם שהוא עובד ומשמש למלך גדול. והגם שאין לו כוח להעריך את מידת החשיבות של גדלות השם, מכל מקום גם על זה הוא צריך לעבוד, שעל ההסתפקות במועט הוא צריך להמשיך שמחה וחיות כאילו זהו דבר גדול. ומה שאינו מרגיש את גודל החשיבות, גם על זה הוא נותן תודה להשם, על מה שהוא רואה שיש לו משהו קצת אחיזה ברוחניות, על זה הוא נותן שבח גדול להשם. אולם, באמת, הסדר הוא שהוא צריך לעבור מקו ימין, שהוא שלמות והסתפקות במועט, לבחינת שמאל, היינו לעשות חשבון נפש, מדוע אין לו אלא קצת אחיזה? ולמה אין השם רוצה לתת לו יותר אחיזה ברוחניות? בטח חסר כאן משהו, וצריכים לתקן על ידי מעשים טובים, ולא להישאר בבחינת עני בדעת, אלא לעשות כל מיני השתדלות שהשם יעזור לו, כמו שעוזר לאחרים הרוצים להיות נחשבים לעובדי השם. אלא, האדם צריך להיות זהיר שלא לערב את הקווים זה בזה. אחרת, אין האדם יכול לראות את המציאות האמיתית של כל קו וקו. אלא, שאחר שהאדם רואה את המרחקים, אז יש לו מקום ללכת קדימה. היות שהאדם יכול עכשיו לעסוק בשתי רגליים. כידוע, שאין האדם יכול ללכת על רגל אחת, פירושו, שרגל אחת נקרא שנותן שבח והודאה להשם, שזהו ראשית דבר, שהשבח הוא בזה שהוא יכול להאמין בשיעור מה שהוא מדבר לבורא. נמצא, בשיעור זה שיש לו קצת אמונה, הוא נותן תודה להשם. ועל כל דבר ודבר שהוא עושה, האדם נותן תודה לבורא, בזה שזיכה אותו, ונתן לו מחשבה ורצון לקיים מצוותיו. ועל זה ניתן לו לברך את השם ולתת לו תודה רבה עבור זה. וכמו שיש לנו לברך ברכה על כל מצווה ומצווה, וכמו כן ברכת התורה. ויש לדעת שעניין ברכה הוא שאנו מברכים אותו על הטוב הזה. ומי שאינו מברך אותו עבור זה, הוא מטעם שאינו מרגיש את המצוות לדבר חשוב, שיהיה כדאי לברך אותו עבור זה. כלומר, שהתודה שנתן לנו דומה כמו המתנה שנהוגו בעולם, שלפי גדלות המתנה כך גדולה התודה שנותנים. נמצא לפי זה, שמטרם שאדם הולך לעשות מצווה ולברך עליה, הוא צריך מקודם לקבל על עצמו אמונה למעלה מהדעת, כלומר, אף על פי שעדיין אין לו הרגשת החשיבות של תורה ומצוות, הוא צריך להאמין למעלה משכלו שהם דברים חשובים מאוד. שאדם מטעם שעדיין לא ראוי להרגיש את גדלותו של תורה ומצוות, שזהו מטעם שיש תיקון המכונה, שלא תהיה בחינת נהי מדכסופה, שבגלל זה שורה בחינת הסתרה על תורה ומצוות, לכן צריכים להתחיל בעבודה די למעלה מהדעת. ולא נתחשב עם ההרגשה שלנו, אלא מוטל לנו לומר, עיניים להם ולא יראו, ובשיעור ההתגברות באמונה על החשיבות של תורה ומצוות, בשיעור זה האדם יכול לתת תודה רבה, כלומר שהברכה, מה שהאדם נותן להשם, תלויה במידת החשיבות של תורה ומצוות. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם? רבינה אמר שאין מברכים בתורה תחילה. ויש להבין, איך אפשר לומר כן על תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה? הלא אנו רואים שגם עם הארץ בזמן שעולים לתורה, מטעם שבעל הקורא קורא בתורה, הם עושים ברכה תחילה. ותלמידי חכמים אמרו חז"ל שיש תלמידי חכמים שלא ברכו בתורה תחילה, לכן אין בניה תלמידי חכמים? ובטח על דרך הפשט יש הרבה תירוצים. ועל דרך העבודה שלומדים בגוף אחד, תלמידי חכמים ובניהם של תלמידי חכמים בגוף אחד מהו? ויש לפרש שעניין הברכה שצריכים לתת תחילה פירושו על הכוונה. היינו, שאין הם נותנים לרב להעריך, לב להעריך את חשיבות התורה, בכדי לתת ברכה לבורא על מה שנתן לנו מתנה גדולה. וממילא הברכה שהם עושים, הנקרא שנותנים תודה להשם על המתנה, אינה כראוי להיות. נמצא שחסרה להם החשיבות של נותן התורה. וזה הכוונה מה שאומרו שלא ברכו בתורה תחילה. שתחילת הכוונה, קודם שאמרו את הברכה, לא חשבו על ערך חשיבות. וממילא מזה נמשך שבניהן, היינו ההבנה שלהם, אינה תלמידי חכמים. שפירושו, אלו שלומדים תורה, והם רואים שעוד לא הגיעו לדעת תורה, היינו שיבינו שדעת התורה הוא ביטול הרשות, שעניין העבודה לתועלת עצמו צריכים להבין שזה צריכים לבטל, והם רואים שאף על פי שלומדים תורה, עוד לא מבינים שהגוף צריך לבטל את כל ישותו ולעבוד רק לתועלת הבורא. וזה כמו שדרשו חז"ל על הכתוב, אדם כי ימות באוהל, ואומרו שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. ואדם שואל, מה יש לי לתקן שאני כן אבוא לידי הבנה זו? אמרו שהסיבה היא שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, הברכה שנתנו להשם עבור התורה, הברכה הזו לא הייתה ברכה בכל הלב. כי לא שיערו את חשיבות התורה, שידעו מהו החשיבות. היינו, מה התורה צריכה לתת לנו. כלומר, לשם איזו מטרה האדם צריך את התורה ומצוות. ובזמן שהאדם יחשוב מהי התועלת, ולאיזו מדרגה התורה ומצוות צריך להביאו את האדם, אז, לפי החשיבות שבדבר, האדם מברך לבורא. מה שאין כן, אם האדם לא עשה את החשבון האמיתי, הגם שהוא נותן ברכה להשם, אבל ליבו בל עמו, היות שאינו יודע להעריך את חשיבותה. לכן, כשאין לו הכנה, כלומר, כשאין לפניו את הכוונה לכוון למה הוא צריך תורה ומצוות, וממילא אין האדם יכול להגיע לידי הבנה של תלמיד חכם, שפירושו, כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, ששאל, מהו שאמרו תלמיד חכם ולא סתם חכם? כי חכם נקרא קדוש ברוך הוא, ומי שלומד ממנו את מידתו של הקדוש ברוך הוא נקרא תלמיד חכם. וזהו כמו שאמרו חז"ל, הדבק במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום. נמצא שהשאלה מפני מה אין מצוין תלמידי חכמים לצאת מבניהם תלמידי חכמים, היינו שיבינו שעיקר הוא שיקבלו עליהם את העבודה דה להשפיע, ולא לתועל את עצמם, שזה נקרא תלמיד חכם. לכן אומרו, העצה היא לאדם, אם הוא רוצה לבניהן של תלמידי חכמים, שיבין שצריכים לעבוד לתועלת השם, הוא צריך לכוון קודם הברכה על מה שהוא עושה ברכה, היינו לשמה הוא נותן תודה להשם. וזה נקרא שלא ברכו בתורה תחילה. היינו, לפני שעשו את הברכה, לא נתנו תשומת לב מה שהתורה ומצוות צריך להביאו. אמנם, כשהוא מכוון שהתורה ומצוות ניתנו לצרף בהם את הבריות, כמו שאמר רבי חנניה בן הקשיא, נמצא שכל הרווח של תורה ומצוות הוא הצירוף. ומהו אחר הצירוף? היינו, מה ירוויחו בזה שקיבלו את הצירוף? התשובה היא שאנו צריכים להאמין במטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו, כפי יכולתו יתברך, שאז יזכו לטוב ועונג, למה שאין האדם מסוגל להעריך את זה, כמו שאומרו חז"ל, שהיא בחינה נקראת עין לא ראתה אלוקים זולתך, יעשה למחכה לו. ובאמור נבין מה ששאלנו. מהו הפירוש בזה שאמר הזוהר הקדוש הטעם, האיש אשר בו מום, אסור להקריב, ומשום שהוא פגום, ואדם הנמצא פגום, אין בו אמונה. ופגם ההוא מעיד עליו. וזהו בכל אדם, וכל שכן כהן. ושאלנו על זה, מה יש לאדם לעשות אם הוא רואה שיש לו מום? האם כבר אינו מסוגל שתהיה לו אמונה? חס ושלום. הייתכן לומר שיש אדם בעולם שאין לו זכות בחירה, אף על פי שלא עשה שום חטא? ומה הוא השם בזה שיש לו מום? והתשובה היא, כשמדברים בעבודת הקודש, היינו שהעבודה שלו תהיה בקדושה, שפירושו, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, היינו שכל מה שעושים יהיה לשם שמיים, שהוא בעל מנת להשפיע, והעבודה הזו מתחלת בשלו לשמה. כמו שאומרו חז"ל, שמתוך שלו לשמה, באים לשמה. והטעם שמוכרחים להתחיל בשלו לשמה, הוא כמו שכתוב בפרי חכם. היות שאדם נברא עם כלי הנקרא רצון לקבל לעצמו, לתועלת עצמו, אם כן, אי אפשר להתחיל בעל מנת להשפיע, אלא מתחילים בשלו לשמה. והמאור שבה מחזירו למוטב. ובכדי שאדם ידע שהוא לא צריך להישאר במצב דשלו לשמה, לכן אז שייך בעבודה שלו מומים. היינו, בזמן שרוצה לעשות לשם שמיים, אז אין כל האיברים מסכימים לעבודה זו. לכן ניתן לנו ללכת בשני קווים, המכונים שתי רגליים. ולפני זה יש לו מומים ופגמים. והכל מטעם שחסרה לו אמונה, לכן האדם צריך לבקש מהשם שייתן לו כוח האמונה.